אני בשביל רבה מעביר אותי עם
כסליים. זה יותר ממש מטויין. אני חושב שכולם יש להם כסליים ואין להם כסליים.
בוקר טוב. לא. אני מצאתי בסוף. כן, זה...
עכשיו,
תודה רבה.
מה נפריע לה אתה היום?
גם בלי המיזוג...
כן,
אבל
היו
שנים,
זה היה
נורא פה
בצהריים.
אתה... אני לא יודע, כי אני לא מלמד בצהריים זה...
למה, שנה
חזרת
בתשובה, אני מעריך
את זה. אני לא חזרתי, אתה חזרת אותי.
למה, השכמת? סליחה, לא
עונה. הסכמתי, כי לא, אין לסרבים לגדול.
בוא,
עכשיו עשי. אם יש עוד קונות של התחלה, אז אין לי טוב. טוב, זה לא פתוח. מה עושים? זה כאן, כאן. זה... לא. אנחנו רוצים... אני לא יודע אם זה... לא נראה לי. אולי פה צריך לפתוח? אולי פה? אולי פה? טוב. לא שומעים אותי. אנחנו רוצים להתחיל בשיעור. ראשית, רצוני להחמיא לציבור הגדול שיושב כאן. אמרתי דברים דומים גם בשנה שעברה. אני מקפיד בכל שנה בימי העיון לתת שיעור אחד בהלכה, כלומר על מצווה שבתורה. ושנים רבות השיעור הזה היה, למרות שזה לא תחרות על רייטינג, השיעור הזה היה הפחות נדרש, הפחות המעט משתתפים יחסית לשיעורים אחרים, והדבר הזה קצת לא פגע בי אישית, אלא ציער אותי שבענייני הלכה, בענייני מצוות התורה, ההתעניינות קטנה יותר מאשר בעניינים אחרים. אבל זה שנה שנייה שהשיעור ההלכתי שלי נעשה פה בבית הכנסת המלא, ואני שמח לציין את זה, ושמח לבוא ולדבר בענייני תורה ומצוות. כשישבתי וחשבתי על איזה מצווה אדבר, אמרתי, בואו נפתח את פרשת השבוע. אז השיעור הזה הוא בעצם שיעור בפרשת השבוע. כלומר בשבת נקרא בעזרת השם את פרשות מטות מסעי, ומשם לקחתי את הנושא. עניין הרי המקלט נידון בארבעה מקומות בתורה. המקום הראשון, בקיצור נמרץ, בפרשת משפטים, שמות כ"א, אל תפתחו, אתם מכירים את הפסוקים האלה בעל פה, מכה איש ומת, מות יומת, ואשר לא צדה, והאלוהים עינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. וכי יזיד איש על רעהו בעורמה, מעין מזבחי תיקחנו למות. בקיצור נמרץ, נרמז פה שיהיה עתיד להיות מקום, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה הרוצח בשגגה. עוד למדנו מהקטע הזה, שחוץ מהמקום המיוחד שאליו ינוס הרוצח בשגגה, גם למזבח, גם לאחיזה במזבח, או לעמידה על גבי המזבח, יש איזשהו כוח להגן. שהרי מה שכתוב בתורה זה שהרוצח באורמה, מאין מזבחי תיקחנו למות, משמע מכאן שמי שלא רצח באורמה, יש למזבח איזו אפשרות כלשהי להגן עליו. אנחנו לא נעסוק היום במזבח ובמה שחזל אמרו על אפשרויות ההגנה של המזבח, זה לא הנושא של השיעור. הפעם השנייה שנושא הרי מקלט נידון בתורה, זה בפרשת מסעי ובמדבר פרק למדהי, וזאת תהיה הפרשה שנעסוק בה היום. היא הפרשה הארוכה ביותר והמפורדת ביותר שעוסקת בהרי מקלט. תפתחו את התנכים כדי שנראה באיזה הקשר באה פרשת הרי מקלט בספרנו. הפרקים האחרונים בספר במדבר עוסקים בחלוקת הארץ, מי ינחיל את הארץ, איך יחלקו, באיזה שיטה וכדומה וכדומה. והנה, לפני פרשת הרי מקלט, נידונות ערי הלוויים, הערים שכל אחד מהשבטים צריך להפריש ממחלתו לטובת הלוויים, כי הלוויים חיים בערים הפרוסות על פני כל הארץ. ושם מצטווים בני ישראל בתחילת פרק למדהי, צר את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים. כמה? אומרת הגמרא, אומרת התורה, נקרא את פסוק ו', ואת הערים אשר תיתנו ללוויים, כלומר מה הם הערים אשר תיתנו ללוויים? את שש ערי המקלט אשר תיתנו לנוס שם הרוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר. אם כן, 48 ערים ניתנות ללוויים, מתוכן שש ערי מקלט. מי שקורא את הפסוק הזה לא יודע על מה מדובר, מה זה שש ערי מקלט, מי, על מה. עכשיו באה התורה ובעצם מפרטת ומרחיבה את פסוק ז' באמצעות פרשה שלמה ארוכה של 26 פסוקים, מה הם ערי המקלט, מה דינם, איפה צריך לתת אותם, וכו' וכו'. וזאת הפרשה שלנו. הפעם השלישית שנדון הנושא של ערי מקלט הוא בספר דברים פרשת ואתחנן, פרק ד' פסוקים מ' א' עד מ' ג'. במקום זה מספר את התורה של משה, כנראה באמצע דבריו, באמצע נאומו הגדול, הפריש שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, וגם שמותיהם התפרטו באותו מקום, בעשר רמות וגולן, וחז"ל אומרים, מדייקים מהפרשה שלנו, שמשה אומנם מזדרז לקיים את המצווה, אבל למעשה הערים שבעבר הירדן המזרחי לא החלו בפעולתן כערי מקלט עד שיהושע הפריש את השלוש שבעבר הירדן המערבי. הפעם הרביעית שהתורה עוסקת בערי מקלט זה בספר דברים פרשת שופטים, פרק י"ט, פסוקים א' עד י"ג, באריכות מסוימת. פרשה זו בספר דברים חוזרת על כמה עניינים שכבר נידונו בספר במדבר, אבל גם משמיטה כמה וכמה עניינים, אולי יותר משמיטה מאשר חוזרת. ועיקר חידושה של הפרשה בספר דברים זה בעניין מיקומן של ערי המקלט. הצורך לחלק את ארץ ישראל לאורכה לשלושה חלקים שווים ולקבוע בכל חלק עיר מקלט, וכמו כן להכין את הדרכים לערי המקלט כדי שהרוצחים בשוגג שנסים אל ערי המקלט ידעו איך להגיע ויהיה להם דרך סלולה להגיע לעיר המקלט. ושם גם התורה מנמקת מדוע חשוב כל כך שהדבר יהיה. זה עיקר החידוש בספר דברים. מחוץ לתורה נידון הנושא של ערי מקלט, מוזכרות ערי המקלט בשני מקומות. בספר יהושע פרק כ', כאשר מצווה השם את יהושע לבצע את מה שהתורה ציוותה לקיים, ויהושע באמת קובע שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המערבי, והן קדש בצפון, שכם במרכז וחברון. אני שמח שהתחלתם בצפון, למרות שבתורה נדמה לי מתחילים מהדרום, אבל בימים אלה ראוי להתחיל מהצפון. חוץ מאשר ביהושע פרק כ', בדברי הימים א', פרק ו', נינות כל ערי הלוויה, 48, ובתוכן כמובן מציינים את השש מתוך 48 שהם ערי מקלט. זהו, זה הנושא בתנ"ך. בדברי חז"ל, הנושא של ערי מקלט נידון במסכת מכות פרק שני, שנקרא אלו הם הגולים. הפרק כולו עוסק ברוצח בשוגג ובדיני ערי מקלט, במשנה ובשני התלמודים. וברמב"ם, בספר נזיקין, הלכות רוצח ושמירת הנפש, פרקים ה' עד ח'. אז מי שרוצה להקיף את כל החומר, נתתי לו מראי מקומות. עכשיו אנחנו נקרא את פרשת ערי מקלט שבספרנו, בספר במדבר, ונעשה זאת מתוך הדף המצולם שבידכם. אבל ראשית נסביר מדוע. בדרך כלל אני קורא מהתנ"ך. האפשרות להעתיק פרשות מהתנ"ך באמצעות המחשב שנפתחה בימינו פותחת דרך מאוד מהירה וקלה להציג פרשות ארוכות, מורכבות, כמו הפרשה שלנו, בדרך שמבליטה את המבנה של הפרשה, את החלוקה שלה לפסקאות, את הרצף ההגיוני בין הפסקאות. באמצעות ההעתקה במחשב, בלחיצת כפתור, אתה מסמן מילים מנחות. בקיצור, מעין עולם הבא. כדאי למורים, אגב, שביניכם, אני עוד לא יודע אם נשארו כאן מורים, אבל אם יש כאן מורים, כדאי להם לתת את ליבם לאפשרויות היוצאות מן הכלל של השימוש במחשב, ובמכונת צילום כמובן, כדי להקל על התלמידים. הפרשה שלנו היא בת 26 פסוקים, היא ארוכה, היא עמוסה, העניינים מתחלפים בה, ומי שקורא אותה מתוך תנ"ך שלם, או עוד יותר גרוע, מתוך מקראות גדולות, מאבד את הרצף ואת היכולת לתפוס את הפרשה תפיסה שלמה. בא המחשב ועוזר לנו. ובכן, לא, אינני הולך לדבר על מבנה הפרשה, דברים מאוד מפוצצים. הדף ידבר בעד עצמו, אתם תראו מיד. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. כי אתם עוברים את הירדן ארץ הכנען, והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם. ונח שמה רוצח מכה נפש בשגגה. והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה על המשפט. והערים אשר תיתנו, שש ערי מקלט תהיינה לכם. את שלוש הערים תיתנו מעבר על הירדן, ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען. ערי מקלט תהיינה. לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם, תהיינה שש הערים האלה למקלט. לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה. ואם בכלי ברזל יכהו וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. ואם באבן יד אשר ימות בה תיקהו וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. או יכרי עץ יד אשר ימות בו יכהו וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. גואל אדם, הוא ימית את הרוצח. בפגעו לו, הוא ימיתנו. ואם בשנאה ילדפנו, או ישליך עליו בצדילה וימות, או באיבה ניכרו בידו וימות, מות יומת המכה, רוצח הוא. גואל אדם, ימית את הרוצח בפגעו לו. ואם בפתע בלא איבה הדפו, או ישליך עליו בצדי, או ישליך, סליחה, או ישליך עליו כל כלי בלא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה, בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה. והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה. וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, ומצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. ועלו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם לכל מושבותיכם. כל מכה נפש לפי עדים, כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח. ועד אחד לא יענה ונפש למות. ולא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי מות יומת. ולא תיקחו חופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי הדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יחופר לגן אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. ולא תתמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל. ובכן, ראיתם שהפרשה כולה מתחלקת לכותרת ושש פסקאות. הפסקה הראשונה קובעת את החובה להגדיר שש ערי מקלט, מגדירת מטרתם של ערי המקלט. הפסקה השנייה והשלישית מציגות מקרים שמה? של רצח בנזיד, שערי המקלט בעצם לא קולטות את הרוצח בנזיד. מקומם פה לכאורה קצת תמוה, הרי אתה בא לעסוק בערי מקלט, אז תעבור ישר להגדרת רצח בשוגג. אבל הגדרת הרצח בשוגג נעשית על רקע מהו הרצח במזיד. הרוצח בשוגג אין בו את מה שיש ברוצח במזיד. זה בא לידי ביטוי במילים שהדגשתי. בפסקה שלפני כן כתוב בשנאה, בצדיעה, באיבה. בפסקה של רצח בשוגג בלא איבה, בלא צדיעה, בלא ראות. הפסקה הרביעית מגדירה את הרוצח בשוגג ואת דינו לנוס את עיר המקלט ולשבת שם עד מות הכהן הגדול. הפסקה החמישית עוסקת בדינו של הרוצח בשוגג אם הוא יוצא מעיר מקלטו. מה דינו אם הוא יוצא מעיר מקלטו? הוא מתיר את דם עצמו לגואל אדם. גואל אדם רשאי, ואולי אפילו מצווה, להרוג אותו אם הוא יצא מחוץ לעיר מקלטו. והפסקה השישית והאחרונה עוסקת הן ברוצח בשוגג, הן ברוצח נזיד, ואומרת כמה דברים כלליים, ויש בה איסור לקיחת כופר, כלומר כסף, במקום להעניש את שני הרוצחים. יש כאן שני איסורים, ולא פסוק למד א', לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי מות יומת, אבל גם לא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו. כלומר, לא תוותרו על עונש הישיבה בעיר מקלט תמורת בשלום כופר, אלא רוצח בשוגג, חייב לשבת בעיר המקלט עד מות הכהן הגדול. נתאר כאן בקיצור את הפרוצדורה שבה פועלות הרי המקלט, וזאת נעשה הן באמצעות הפסוקים והן באמצעות דברי המשנה בפרק אלו הם הגולים. המשנה מצולמת בדף שני. במשנה וב אומרת המשנה, רבי יוסי בר יהודה אומר, בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימים להרי מקלט, ובית דין שולחים ומביאים אותו משם. מי שמתחייב מיטה בבית דין הרגוהו, ושלא מתחייב מיטה פטרוהו. מי שמתחייב גלות מחזירים אותו למקומו, שנאמר והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו. המשנה הזאת חשובה כי היא מתארת בדיוק את מהלך הדברים. כל רוצח היה נס על עיר מקלט, גם רוצח ומזיד, כי אולי מי יודע אם זה באמת מזיד, הוא תמיד יטען שהוא שוגג, ובכל מקרה הוא רוצה להגן על חייו. אחרי רצח באה גאולת אדם. מי שרוצה להימנע מעונשו של גואל אדם, רץ קודם כל לעיר המקלט. בעיר המקלט אין פוגעים ברוצחים, אבל עיר המקלט גם לא נותנת הגנה לכל הרוצחים. מה שקורה בהמשך זה שבית הדין של העיר של הרוצח שולח להביא את הרוצח מעיר המקלט למשפט, הוא עומד למשפט, ואז יש שלוש אפשרויות שהן ארבע. המשנה מציינת שלוש, אבל זה שלוש שהן ארבע. אפשרות אחת, שהוא מתברר שהוא רוצח במזיד, לפי ההגדרות שפה ונתנו לנו בפרשה, ולפי ההגדרות שלא משנה, רוצח במזיד. במקרה כזה מות יומת, אין לו עסק יותר עם המקלט, הורגים אותו מיד. ומי מבצע את פסק הדין? גואל אדם. אפשרות שנייה שמעלה המשנה, הוא לא מתחייב מיטה ופותרים אותו. למה פותרים אותו? הרי הוא רוצח. אז כאן יש שתי אפשרויות למה לא מחזירים אותו לעיר המקלט. אפשרות אחת, שהוא רצח בשוגג הקרוב לאונס. דוגמה לשוגג הקרוב לאונס, אדם עוסק בחצרו בביקוע עצים או באיזה מלאכה מסוכנת אחרת, והחצר ריקה. מישהו נכנס לחצר בלי רשות, ובעל הבית לא ידע שהוא נכנס, ופגע בו איזה מכשיר עבודה או איזה חומר שגרם למותו. זה רצח, אבל זה רצח, וזה רצח בשוגג כמובן, אבל זה שוגג שאין שום טענה כנגד הרוצח. הוא ידע שהוא פועל בחצרו, הוא ידע שחצרו ריקה, הוא יודע שמי שרוצה להיכנס לחצרו צריך לבקש רשות. מי שנכנס שלא ברשות סיכן את חייו, ולכן האיש הזה פטור מגלות. פותרים אותו. נו, ומה אם גואל אדם? בדיוק, אם הוא יערוק אותו הוא יהיה רוצח ויהרג. מה שמגן על האיש הזה זה לא עיר המקלט, מה שמגן עליו זה החוק שאומר את האיש הזה אסור להרוג, הוא כמעט אנוס, ואם גואל אדם יערוק אותו הוא יהרג עליו, וזה מה ששומר על חייו. אבל יש גם מקרה הפוך של שוגג שהוא שוגג אמנם, אבל ברשלנות כל כך פושעת שהוא קרוב למדין. למשל, אדם עומד במרפסת מעל הפגנה, ומכיוון שדעותיו אינם תואמות לדעותיהם של המפגינים, הוא זורק אבן. האבן פוגעת בראשו של אחד המפגינים והוא מת. האדם הזה לא חייב מיטה בידי אדם. מדוע? כי הוא לא התכוון להרוג את פלוני. יכול להיות שבכלל לא התכוון להרוג. אבל אדם כזה איננו זכאי להגנתה של עיר מקלט, כי מה שהוא עושה זה רצח שלגבי אותו אדם שנהרג זה אומנם שוגג, שהוא לא התכוון לרצוח את פלוני, אבל הסיטואציה קרובה למזיד. ולכן הוא לא יזכה בהגנת עיר המקלט. נו, ומה אם גואל אדם במקרה הזה? רשאי להרוג את הרוצח. אז מה יעשה הרוצח כדי שלא יערד מידי גואל אדם? שיזכור לו שומרי ראש, שיסתגר בביתו וישים חומות, אם הוא חפץ חיים. ואם אינו חפץ חיים, אז יש להניח שהוא יערד. אז זה שתי אפשרויות של מה שהמשנה אומרת, פטרוהו. ואם הוא רוצח בשוגג באמצע, שהוא לא קרוב לאונס ולא קרוב למזיד, למשל, אדם עסק בחצרו במלאכה, כמו הדוגמה הקודמת שהבאנו, ומישהו צלצל בשער והוא אמר יבוא, ובא האיש, ואז הוא נפגע מעבודתו של בעל החצר, שעשה איזה מעשה שיש בו סכנה, אז אם או שאדם פעל ברשות שהיא של שניהם ביער, אדם הלך לחטוב עצים ביער, זה מקרה של שוגג אמצעי שהוא באמת זוכה להגנתה של עיר המקלט. את כל הפרוצדורה הזאת לומדים באמת מפשוטו של מקרא. כלומר, לא כל מה שאמרתי ניתן ללמוד מפשוטו של מקרא, אבל את הדבר הזה שכל רוצח רץ קודם כל עיר המקלט, ואחר כך מחזירים את הרוצחים, דנים אותם, וכל אחד כדינו, המשנה בעצמה מציינת מאיפה היא לומדת את זה. מאיפה? יש לכם פה אפילו מראי מקומות בדף. והשיבו אותו העדה, והשיבו אותו העדה לעיר מקלטו, זה פסוק כך חטא. לא? חטא, סליחה. בעניין של גיל שאני לא מבדיל כבר בין שני אלה. והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה. אם כן, אם צריך להשיב אותו, סימן שהוא היה קודם כל בעיר, הביאו אותו לעירו שבו יושב בית הדין, שפטו אותו על פי המשפטים האלה כתוב בפרשה שלנו, כלומר, בררו מה בדיוק מצבו, אם הוא בשוגג או במזיד, אם במזיד הרגו אותו, אם בשוגג תשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו. לגבי רוצח במזיד, יש פסוק מפורש בספר דברים, אל תפתחו עכשיו, ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם, ונתנו אותו ביד גואל אדם, ומת. אז אם כן, גם רוצח במזיד מפורש, שהוא ברח לעיר המקלט, והוציאו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל אדם. אחר שגלה הרוצח בשוגג לעיר מקלט על פי החלטת בית דין, כלומר יש שתי בריחות לעיר המקלט, בריחה ראשונה זה של כל רוצח, והבריחה השנייה זה מה שבית הדין פסקו שבאמת הוא ראוי לשבת בעיר מקלט, אז אחרי שהוחזר הרוצח בשוגג לעיר מקלטו, הוא מצווה לשבת בה אצלנו בפרשה, וישב בה, בעיר מקלטו ישב פסוק כ"ח עד מות הכהן הגדול. ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. בשבתו בעיר המקלט, בשבתו בעיר המקלט, הוא מוגן מפני גואל אדם. איך הוא מוגן מפני גואל אדם? בדיוק, ההגנה שניתנת לו היא הגנה משפטית. אין שומרי ראש. אין חומות, למרות שעיר מקלט זה עיר עם חומה, אבל לא זה הנקודה. אין שומרים. פשוט, מה שמגן עליו זה החוק. אם גואל אדם יכנס לעיר המקלט ויארגנו, הוא רוצח והוא יארג. וזאת ההגנה הכי טובה. לעומת זאת, אם הוא יוצא מעיר המקלט, כבר אמרנו, הוא מפקיר את חייו בעצם. כי גואל אדם יכול לתפוס אותו שם ולהרוג אותו, ואין עליו אבון. אז זה מצבו של האדם כשהוא בעיר מקלט. בדרך הטבע הוא יבחר את הקרובה ביותר. הוא יכול, אבל למה שאדם יסכן את חייו בדרך? הרוצח בשוגג באמת חשוף לגואל אדם לא רק כשהוא יוצא מעיר המקלט במזיד, שאז באמת זה בעצם מין עומש כזה, יצאת מעיר המקלט, חשפת את עצמך למיטה. מדברי התורה ומדברי המשנה מתברר שגם כשהוא עושה את הדרך לשם, שלוש פעמים בעצם הוא עושה את הדרך לשם, פעם אחת כשהוא בורח, לא קודם כל, פעם שנייה שבית הדין לוקחים אותו משם, ופעם שלישית כשבית הדין מחזירים אותו לשם, בכל הפעמים האלה הוא חשוף לפעולתו של גואל אדם. כן, כן, הנה, כן, הנה אנחנו קוראים עכשיו את המשנה. משנה ה' ומכוונות להם דרכים מזו לזו שנאמר תכין לך הדרך ושילשתה, זה בספר דברים, ומוסרים להם שני תלמידי חכמים שמה יארגנו בדרך וידברו אליו. רבי מאיר אומר, אסור לדבר לידי עצמו. אם כן, בית הדין משתדל לספק לו הגנה, אבל זאת לא הגנה צבאית, זאת הגנה, איך נקרא לה? מוסרית, פסיכולוגית, חברתית, כדי שגואל אדם לא יערוב אותו. מה קורה אם גואל אדם הרג אותו בכל זאת? אין עליו משפט מוות. אסור לו לעשות את זה, אבל אין עליו משפט מוות. מה? הוא כבר יצא. הוא יצא מהמשפט, רק הוא זכאי, הוא יצא מהמשפט כרוצח בשוגג. אף על פי כן, אם גואל אדם הרג אותו בדרך, בחום לבבו, אין לו דמים. זה לא אומר ברור שאסור לו לעשות את זה. הרי השליחים של בית הדין מנסים למנוע אותו מזה. אבל הוא לא נחשב לרוצח. עכשיו, זה בקשר לפרוצדורה שדיברנו. כן, אני... יכול להיות, אבל זה לא רצח. כן. עכשיו, אחרי שסיכמנו, אנחנו יודעים על מה מדובר, בואו נדון על משמעות הדברים. פרשת הרי מקלט שקראנו אותה, מעצבת שני מוסדות חברתיים שהיו קיימים בעולם עוד לפני מתן תורה. דבר זה לא צריך להפליא אותנו, שכן יש מצוות נוספות בתורה, שמהתורה עצמה ניתן להוכיח שהמצוות האלה אינן חידוש גמור, אלא עיצוב תורני על פי כוונת התורה של מוסד חברתי שהיה קיים עוד קודם לכם. דוגמה, עבד, זה ודאי, זה פשוט. ייבום. ייבום, שכשאנחנו קוראים אותו בספר דברים, זה נראה לנו חידוש גמור שהתורה חידשה, הוא מוסד חברתי עתיק יומין, והדבר הזה מוכח מהתורה עצמה, מפרשת יהודה ותמר. אז מה עשתה התורה בקשר לאיבום? היא לא חידשה פה מוסד, היא הגדירה אותו מחדש, בשונה, תמיד בשונה, ממה שהיה קיים האיבום בחברות אחרות. אגב, האיבום קיים עד היום, בקרב עמים רבים. לא האיבום של התורה, אבל הרעיון שאישה שבית הברית בנים ניסית לאחד מבני המשפחה, זה דבר שקיים עד היום בהרבה מאוד חברות. בכל רחבי העולם, מהאינדיאנים באמריקה ועד ההודים בהודו. לא, אין קשר ביניהם כאילו. וזה היה קיים באסלאם עד מוחמד. בקצור, זה תופעה בינלאומית, האיבום, בצורות שונות. מה עשתה התורה בפרשת איבום, כשאנחנו משווים אותה לאיבום שהיה קיים בתקופת האבות אצל יהודה ותמר? ראשית, צמצמה את האיבום רק לאח המת, בעוד שבתקופת האבות כנראה גם האבי המת יכול היה לידן, ועל זה מתבסס לתמר. ב', היא מגדירה את היבמה בצורה קלה יותר ממה שהיבמה, ממעמדה של היבמה שהיה לפני מתן תורה. שהרי היבמה שזינתה, מה דינה היה בפרשת יהודה ותמר, הוציאו על ותשרף כמו אשת איש. לעומת זאת, איסורה של היבמה בתורה הוא קל, קל יותר. לא תהיה אשת המת החוץ של האיש זר, אבל היא איננה חלק מפרשת העריות. זאת לא ערבה. והדבר השלישי, התורה נותנת מנוס מן היבום, וזה באמצעות מה? חליצה. וזה לא היה קיים בפרשת יהודה ותמר, כי אם זה היה קיים, אז יהודה היה, הרי הוא לא רצה ששלה ייבם את תמר, אז הוא היה אומר, תחלוץ. הרואים שלא היה קיים דבר כזה. אז התורה, אם אנחנו לוקחים את כל ההבדלים האלה, אנחנו רואים שלתורה יש מגמה בפרשת ייבום. היא מאשרת את המוסד החברתי הזה, היא נותנת לו תוקף, מכיוון שיש לו חשיבות רבה להקים זרע למת, אבל היא מרקחת את המוסד הזה בשלושה מובנים, כפי שראינו. הכל הוא במגמה לרקח את המוסד הזה ולתת לו פנים יותר של דרכי נועם. אז גם בפרשתנו, שני מוסדות חברתיים עתיקי יומין ממוסדים על ידי התורה על פי כוונתה המיוחדת. המוסד החברתי האחד הוא גאולת דם, והמוסד החברתי השני הוא כמובן מקומות מפלט לפושטים. שני הדברים האלה היו קיימים בחלקים גדולים של העולם הקדום, אולי אפילו בכל העולם הקדום. אבל חשוב לראות מה השינויים שהכניסה התורה בשני המוסדות האלה. השינוי הדרמטי ביותר, שגם מוקדשים לה, אני חושב, הכי הרבה פסוקים, זאת ההבחנה בין שוגג למזיד. זה חידוש גדול. מוסד גאולת אדם, גם בתורה, בעצם הוא קיים ביחס לשני הרוצחים. שהרי אמרנו שגם רוצח בשוגג יכול להרג על ידי גואל אדם בנסיבות מסוימות. וזה בדיוק בא התורה למנוע, באמצעות הרי המקלט. לתת לרוצח בשוגג אפשרות להימלט מחמתו של גואל אדם ולהיות מוגן. גאולת אדם בחברות של בזמן מתן תורה, אבל זה לא רק אצל הערבים, אצל הבדואים, עד ימינו. גאולת אדם לא מבחינה בין שוגג למזיד. גואל אדם לא עושה חשבונות, הרגו את קרוב משפחתו, עליו מוטל לגאול את אדם, והוא הורג את הרוצח, לא אכפת לו מאיזה מניעים פעל הרוצח. אז זה דבר אחד. דבר שני, גואל אדם בחברות הקדומות רשאי היה לפגוע לא רק ברוצח, אלא גם באחד מבני משפחתו הקרובים. אם הרוצח הגן על עצמו, הוא היה אוהב את אביו ואת בנו. זה כמובן בתורה לא עולה על הדעת. רק הרוצח יכול להיענש, ושום אדם אחר בסביבתו לא נענש. ודבר שלישי, אצל כנראה כל הערים, ואצל בדואים עד היום, אפשר לעשות סולחה אחרי רצח. גואל אדם מוותר על זכותו לגאול את אדם, תמורת פיצוי כספי הולם. היה תעריף קבוע אצל הבדואים, היום זה בטח לא עובד ככה, אבל כמה גמלים מקבל הבדואי במקום לגאול את אדם, איזה פיצוי כספי הוא מקבל. ועד זה אומרת התורה, לא תיקחו כופר לנפש רוצח. אי אפשר לתרגם את חיי האדם לכסף. על רצח יינתן משפט מוות לרוצח. ואי אפשר להקטין את צלם האלוהים שבאדם על ידי זה שמבטרים על עשיית הדין ומקבלים במקום זה תשלום כספי. זה חלק מהדברים שנשתנתה גאולת אדם בתורה מגאולת אדם מחוץ לתורה. עכשיו נדון על המצב החברתי השני. ברוב העמים היו מקומות מפלט לפושעים שנתנו להם הגנה. בדרך כלל אלה היו מקדשים. אבל בבבל העתיקה היו ערים, ערים ששימשו מפלט לפושעים. ובכן, מה בין ערי המקלט שלנו לערי המקלט שלהם? התשובה היא פשוטה מאוד. ערי המקלט אצל הגויים שימשו מפלט לכל הפושעים, בלי יוצא מן הכלל, לא רק לרוצחים, למורדים במלכות, לאנשים שפשטו את הרגל, לעבדים, עבדים ברוכים אני לא בטוח, אבל ערב רב של עבריינים, הרי המקלט האלה היו פחות להיות מטרד ציבורי, כן? כי המון פושעים הגיעו לרי המקלט. והתפיסה הייתה שהכניסה לעיר המקלט מגינה, הם לא נקראו בדיוק הרי מקלט, מגינה על הפושע מעונש. לא משנה מה הפשע שהוא פשע, לא משנה מה המניעים, ולא משנה איזה סוג של פשע. כל הפושעים שמגיעים לטריטוריה המופקעת מעונש זוכים בעצם בחייהם, ואי אפשר להניש אותם. לא, לא, אמרתי שאני לא אסוק במזבח. זה דבר שהתורה לא מקבלת אותו. היא מצמצמת את המשמעות של הרי מקלט קודם כל רק לרוצח ולא לשאר עבירות, וגם הרוצח רק רוצח בשוגג. ואם הוא רוצח במזיד, אין הנחות. מוציאים אותו, עיר המקלט איננה נותנת הגנה אוטומטית לכל מי שבא בשעריה. אם הוא רוצח במזיד, כל רוצח. מוציאים אותו, דנים אותו, ומחליטים אם הוא ראו יחזור לעיר המקלט כפי שכזור ראינו. אז המושג של עיר המקלט בתורה, אם כן, הוא שונה לחלוטין מהמושג של הרי מקלט במזרח הקדום, בתקופת המקרא, ולפניה, לפניה ואחריה, ביוון הקדומה היו הרי מקלט. וצריך להגיד, עד ימי הביניים, או אולי אפילו עד ימינו, הכנסיות הנוצריות והמנזרים שימשו כערי מקלט גם. ויכול להיות שבימינו שגרירויות הן נחשבות למשהו מזה. תשאלו את... תשאלו את השופט העליון שהסגיר, שנתן הוראה להסגיר את פולארד, למה הוא עשה את זה. מה? מי אומר שמחנכים אותו? מאיפה אתה לוקח את הרעיונות? איזה, מאיפה אתה לוקח את הדברים האלה? איפה זה כתוב? איפה כתוב דבר כזה? אז מה? איפה כתוב שהיה שם סדרת חינוך? כל הדברים האלה זה רעיונות יפים, הם לא כתובים, אין להם אפילו רמז, לא בתורה ולא בדברי חז"ל. עכשיו, אני רוצה לומר בקיצור נמרץ שתי מילים על גאולת אדם. מוסד גאולת אדם איננו מובן לבן דורנו. הוא נראה מוסד ארכאי, מוזר. הוא קשור בתודעתנו למנהגי הערבים שנוהגים עדיין בגאולת אדם, נקמת דם. ובאמת יש פרשנים מודרניים שהלכו בעקבות אנתרופולוגים שאמרו כך: מאיפה מגיע מוסד גאולת אדם בעצם לאנושות, לחברה האנושית? התשובה היא שחברות שלא היה בהן שלטון מרכזי, לא מלך, לא בית משפט, גאולת אדם הייתה הדרך היעילה להגן על חייו של האדם, מפני שכל רוצח ידע ש... אמנם אין בית משפט שישפוט אותו, אין מלך שיעניש אותו, אבל המשפחה של הנרצח תנקום בו או באחד מקרוביו, והוא אחד מקרוביו ישלם על זה בחייו. וזה בעצם נתן הגנה לפרט מפני מעשי רצח. אצל הבדואים זה ככה באמת היה עד ימינו. אין שלטון מרכזי, הם לא חלק ממדינה, הם לא מכירים בשום מוסד. גאולת אדם היא האמצעי להגן על האדם הפשוט. ממילא, כאשר קמות חברות מפותחות עם שלטון מרכזי ועם מערכת שיפוט וענישה, מוסד גאולת אדם מתייתר. אז למה בתורה שיש בית משפט ויש שופטים ושוטרים ויש גם בתקופות מסוימות מלך ויש דרך מרכזית שהחברה מענישה את הרוצחים, למה עדיין נשאר עניין הרי המקלט? אומר שד"ל למשל, מה? גאולת אדם, לא הרי מקלט, גאולת אדם. למה נשאר המוסד של גאולת אדם? שזה גם הרי מקלט, כי הרי מקלט לא היה צריך לכאורה בלי גאולת אדם. אז למה נשאר מוסד גאולת אדם? בגלל שאלה מנהגים עתיקים שהתורה לא יכלה לבטל במחי יד, ומה שהיא עשתה במקום לבטל אותם זה לצמצם אותם ככל האפשר, זה להכליל אותם בתוך המסגרת התורנית. והדבר הבולט ביותר זה שאומנם בית המשפט שופט את הרוצח, בית המשפט גוזר את דינו למוות אם הוא רוצח במזיד, אבל ביד מי המוות מתבצע? ביד גואל אדם. אז נותנים התפקיד להיות שליח של העדה לבצע את פסק הדין, וכך בעצם השתלטו על מוסד גאולת אדם. אני לא בא להגיד שכל הדברים האלה הם דברי שקר, יש בהם כמובן אמת מסוימת, חלקית, אבל זה לא ממצה את המשמעות של גאולת אדם. ראשית נעמוד על הצירוף גאולת דם או גואל דם. מה זה לגאול דם? מי הוא הגואל? הגואל זה מושג רחב מאוד בתורה, שאנחנו מכירים אותו מפרשות נוספות. זה הוא קרוב משפחה, הקרוב קרוב יותר לאדם, ותפקידו של הגואל הוא להגן על קיומו של קרובו מכל רע. אם הקרוב ירד מנכסיו ומחר את קרקעו, הגואל יכול להוציא את הקרקע ולהחזיר אותה למשפחה. אם קרוב המשפחה העני ומחר את עצמו לעבד לגוי, מוטל על גואלו של העבד הזה לפדות אותו מעבדותו. אם הוא מת ללא בנים, מוטל על גואלו, על אחיו, לייבם את אשתו ולהעמיד לו זרע. המשמעות היסודית של השורש גאול היא כנראה שקם, לשקם, להחזיר למצב הראשוני הטוב, הראוי. זאת המשמעות של גאולה. ותפקידו של הגואל זה לשקם את חייו של קרוב משפחתו, להחזיר אותם למצב הראשוני שראוי שיהיו בו. זה תפקידו של הגואל. נו, אז עכשיו אנחנו הולכים לגואל אדם. מה התפקידה של גאולת אדם? האם להחזיר את את הנרצח לחיים? לא עולה על הדעת. אז מה התפקיד? הנה אנחנו הולכים לומר את זה. על פי השקפת התורה, והדברים הללו מהדהדים גם בספרות חז"ל, מקומו של המת באדמה, כי עפר אתה ואל עפר אתה שוב. אבל אדם שמת בנסיבות של רצח, אדם כזה דמו נשפך על האדמה, והאדמה איננה קולטת את הדם, וכל הדמיו של הנרצח צועקים אל השם מן האדמה, פשוטם כמשמעותו. זה נשמע לנו איזה השאלה, מטאפורה, זה לא ככה. הדם צועק אל השמיים, על העוול שנעשה. והדרך היחידה להביא את האדמה, להסכים לקלוט, לקבל את הדם הזה, זה על ידי עשיית דין צדק ברוצח. ולארץ לא יחופר, יחוסה, לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. עכשיו, על מי מוטלת החובה, או נתחיל אולי משאלה קודמת, ומה המצב שאדם באמת איננו נקלט באדמה? המת לא מוצא את מנוחתו. הוא לא מגיע למנוחתו הסופית באדמה. עד שהוא עושה דין ברוצח, ואז הוא יגיע למנוחתו. אבל יש לזה עוד תוצאה רעה. הדם שלנו נקלט בארץ מטמא את הארץ. הרעה הראשונה היא עניינו של מי? המת כבר מת. אז של מי הרעה הראשונה? כלומר, זה שהמת כביכול לא מגיע למנוחתו האחרונה, זה מוטל על קרוב המשפחה. לגאול את הדם, פשוטו כמשמעו, לגאול את הדם פירושו להביא את הדם השפוך למנוחה. להביא את הדם השפוך להיקלט באדמה. זה לגאול את הדם. צריך לתת את הדעת על המשמעות של הביטויים שהתורה משתמשת בהם. ולעידה כולה יש אינטרס אחר. גם האינטרס הזה חשוב, אבל האינטרס העיקרי של העדה אמרו שהארץ לא תיתמה בדם השפוך. ועל כן שני הצדדים חוברים כדי להניש את הרוצח ולאפשר לדם להיקלט בקרקע. העדה ששופטת את הרוצח ומחליטה שהוא חייב למוות, וגואל אדם שגם הוא בעל עניין בנושא הזה מחמת קרבתו לנרצח, שהוא מבצע את פסק הדין. כן, גאולת אדם, תראו, יש הרבה להעריך בעניינים האלה, להביא ראיות, כל מה שאני אומר זה פסוקים מפורשים, זה לא פסוקים מפורשים בתורה, בנביאים ובכתובים, ובדברי חז"ל. אז יש הרבה להעריך בזה, וזה לא הנושא של השיעור, אז אני אקצר ואסיים בזה.
זה גם עניין של עגלה ערופה.
זה גם עניין של עגלה ערופה, כן. עכשיו אנחנו מגיעים אל הרוצח בשוגג, ואל דין התורה שעליו על רוצה פרשבוית לנוס אל עיר מקלט. עכשיו אני אשאל שאלה פשוטה. מה ההבדל הבולט ביותר בין פרשת ראי מקלט בספר במדבר לבין כל המקומות האחרים שהנושא הזה נידון בהם בתורה? הזכרתי בהתחלת השיעור שלושה מקומות כאלה, שמות, דברים והתחנן, דברים שופטים. מה ההבדל הבולט ביותר, לא הבדל דיני, אלא הבדל סגנוני, הבולט ביותר בין פרשתנו לבין כל הפרשות האחרות? יש לכם חצי דקה לחפש ולענות. מה? מות הכהן הגדול נזכר רק פה, אבל אני לא שאלתי הבדל דיני, אני שאלתי דווקא הבדל סגנוני. איך? אני לא מוכר, אני לא רוצה להגיב על זה כי אני צריך לבדוק, אין לי זמן. כן, לא שומע. המילה מקלט שחוזרת 10 פעמים בפרשה שלנו לא מופיעה בשום מקום אחר בתורה. והדורף יותר זה שבספר דברים שיש פרשה ארוכה, יש עיר שנפל הרוצח בשוגג מפני גואל אדם, המילה מקלט איננה מופיעה כלל. משהו הכי בולט מבחינה סגנונית בפרשה שלנו, ואני ציינתי את המילה מקלט בבולד לאורך כל הפרשה, אתם יכולים לספור שזה 10 פעמים, חסר בכל המקומות האחרים. טוב, ובכן, מה פירוש המילה מקלט? לכאורה בימינו, בימים אלה, לשאול מה זה מקלט, זה מיותר. זה לא מצחיק, אנחנו יודעים לשבת במקלטים, מקלט זה מרחב מוגן. אז מה הבעיה? אז אני מבקש לשים לב, הטעות הזאת מקשה מאוד ללמד תנ"ך לדוברי עברית. מבחינה מסוימת הרבה יותר קל ללמד תנ"ך עולים חדשים ששולטים קצת בשפה, אבל הם לא מבולבלים מהעברית המודרנית. המילה מקלט בעברית המודרנית במשמעות של מרחב מוגן מבוססת על פרשנות שאין לה שום הוכחה בעצם בפרשה שלנו. פרשנות שהרבה הלכו בה, וזה שמקלט זה מקום הגנה, כי תמיד עיר מקלט קשורה בזה שהוא נס אליה מפני גואל אדם. אז אם עיר מקלט קשורה בזה שהוא נס מפני גואל אדם, אז מה תפקידה? להגן עליו מפני גואל אדם. ולכן אונקלוס מתרגם עיר מקלט, עיר שזבותה, שזבותה זה הצלה, עיר הצלה, ורוב הפרשנים, או כולם כמעט, הלכו בעקבות זה והתרשו, אם הם לא תרשו, אז לזה הם התכוונו. עיר מקלט, עיר הגנה, עיר הצלה, מחסה, מרחב מוגן. ומזה בעברית המודרנית, מקלט. תכף, לאט לאט, תנו לי לנהל את הדברים, אנחנו נגיע לכל מה שאתם אומרים. פרשני המקרא הקדמונים והחדשים והמדקדקים, איך הם ידעו לפרש את המשמעות של המילים במקרא? אז על פי ההקשר, אבל הם לא הסתפקו בהקשר הספציפי של מילה שהם באו לפרש אותה, אלא הם חיפשו את השורש ואת המילים הדומות בכל התנ"ך כולו, חיפשו הקשרים מגוונים, ועל פי זה שהם ראו את המילה הזאת באה בעשרה הקשרים, הם ידעו להגדיר אותה. הקשר אחד הוא מעט מדי, אתה צריך לראות את המילה בכמה הקשרים, זה ברור בעניין הזה. אז אנחנו שואלים איפה המילה מקלט באה במקומות אחרים בתורה או בתנ"ך? התשובה היא לא באה. היא באה רק בספר במדבר בפרשה שלנו, ובפרשות התלויות בה בספר יהושע ובספר דברי הימים שהזכרתי בהתחלת השיעור, שזה מסתמך על הפרשה שלנו. בשום הקשר אחר לא באה המילה מקלט. אז בעצם מי שפרש, אונקלוס והפרשנים האחרים שפרשו עיר הצלה, עיר הגנה, כן? הם פרשו את זה רק על סמך ההקשר במקומנו, ולא ניתן להביא לזה ראייה משום מקום אחר. זה קשה קצת, זה דורש תשומת לב. אז אנחנו שואלים, אולי לא מקלט, איפה השורש קוף למד דת מופיע במקרא? לא שומע? אז חוץ ממקום אחד שתכף נזכיר אותו, שמישהו באמת עלה, השורש הזה לא מופיע. השורש קלות לא מופיע בתנך. אז אנחנו קצת במבוכה, מה זה, זה, זה... המילה מקלט צובעת את הפרשה שלנו באיזה צבע מיוחד. מילה נדירה כל כך שמופיעה רק בהקשר אחד, רק בפרשה שלנו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היא, מאיפה היא, מה השורש שלה, מה נעשה? בספר תהילים, גם כן, לא גם כן, מופיעות הרבה מילים, בגלל אופיו של ספר תהילים, הרבה מילים שמציינות את המחסה שבעל המזמור, לא משנה איזה מזמור, מבקש באלוהים. השיעור הבא שלי, במזמור כ"ז, אנחנו נקרא, זה לא פרסומת לשיעור, בקרוב אליי נראים לאכול את מבשרי צרי ואויבי לי, המה כשלו ונפלו. לא לזה אני מתכוון. אחת שאלתי מה את השם אותה אבותש. שיבתי בזה את השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם עוד יותר בהיכלו, כי תספנני בסוכו, ביום רעה יש ביום רעה, יזכירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. כל זה צור, אוהל, סוכה, מחסה, מצודה, ועוד כמה מילים משמשות בספר תהילים להביע את הרעיון של מרחב מוגן. המילה מקלט לא נזכרת כלל בספר תהילים. אז אולי צריך לברר מהי המילה מקלט. השורש קלות רווח בלשון חכמים. לא מאוד, אבל נמצא עשרות פעמים בלשון חכמים. והמשמעות של השורש קלות בלשון חכמים זה להכיל. כולם לא מכירים, גם בעברית המודרנית זה ככה. קלטת את מה שהמורה אמר. קלטת את שידורי הרדיו. במשמעות הזאת משתמשים בעברית המודרנית, למשל בבסיס קליטה ומיון, מקלט רדיו, ועוד ועוד ועוד. על פי המשמעות הזאת, עיר מקלט, כך כנראה חז"ל הבינו את המשמעות של עיר מקלט, זה עיר שקולטת, מכילה את הרוצחים בשוגג. זה לא קשור להגנה, זה לא קשור למחסה, זה קשור להתכנסות של הרוצחים בשוגג לתוך עיר המקלט. היא מחבקת אותם, היא קולטת אותם, היא מכילה אותם. מי אומר שהיא מגינה עליהם? זה כתוב שהיא מגינה עליהם, אבל זה לא כלול במונח עיר מקלט. האם הדבר הזה ברור? טוב. אבל אמרנו כאן אחד החברים צעק בצדק שהשורש קלות מופיע עוד מקום אחד בלבד בכל התנך כולו. אז עכשיו אני מבקש שתפתחו את זה בויקרא. ברשימת המומים בפרשת אמור, פרק כ"ב פסוק כ"ג, נאמר כך: ושור ושה שרוע וקלות נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה. הנה קלות, אולי כאן המפתח למה שאנחנו מחפשים. המקום היחיד בתנך שהשורש שלנו מופיע בהקשר שאיננו עליו מקלט, אולי זה יציל אותנו. למה צוחקים? מה? יציל, יקלוט אותנו. התשובה היא, זה מעניין, אבן עזרא חשב באמת שפה מונח הפתרון לשורש קלות. הבעיה היא שלא ברור מה זה שרוע וקלות. איזה מום זה? זה רבו הפירושים. אנחנו נלך בעקבות רבי אברהם אבן עזרא שהיה דקדקן גדול, ומה שהוא אומר זה ברמיזה, כדי להבין מה זה קלות אולי נלך להבין מה זה שרוע. כשנדע מה זה שרוע זה יעזור לנו לדעת מה זה קלות. שרוע, אומר אבן עזרא, זה בא מהפועל שמופיע בישעיהו, כי קצר המצע מהשתרע. להשתרע, אם כן, פירושו לפשוט איברים. אוקיי? אז מה זה שרוע? איזה מום זה? בהמה שאיבריה, לא, להפך, בהמה שאיבריה, או במילים פשוטות, בהמת ענק. בהמה שהגודל שלה הוא מעבר לנורמלי. זה ברור? שרוע? כן? במה שאיבריה מסתרעים. אומר אבן עזרא, אז מה זה קלות? ההפך! בהמה ננסית, גמדת, זה קלות. וכך הוא לא היחיד שמפרש ככה. יש רבים שמתורשים, קלות גמר, ננס. אני לא בטוח שזה קשור לפועל בלשון חכמים, זה נראה שתי משמעויות. יכול להיות. אז אם קלות זה, אומר בן עזרא, ומהקלות הזה נגזרת עיר מקלט. זה חידוש גדול. אז אם אנחנו צריכים לפי זה לתרגם עיר מקלט, אתם יכולים להציע לי איזה ביטוי בעברית בת ימינו שתבטא את זה לפי הפירוש של בן עזרא? עיר מגמדת. עיר מגמדת. מגמדת את מה? את מרחב חייו של הרוצח בשוגג. חייו מתגמדים בתוך השטח של עיר המקלט. זה חידוש גדול. אגב, לפי בן יהודה, לפי מילון בן יהודה, בהערות של טור סינן, יש בערבית מילה שנקראת קולט, ופירושה ננס. אני בדקתי בערבית המדוברת והספרותית של ימינו, לא מצאנו את זה, אבל אתם יודעים שערבית זה שפה, לא משנה, לא עכשיו. וזה שפה מדהימה, שפה מדהימה. עושר שלה, אחת השפות העשירות ביותר בעולם. אין בכלל עשירות. שתי המשמעויות שנתנו לעיר מקלט, בהתאם לשרוע וקלות. אגב, שרוע וקלות זה שני מומים לא מומים כל כך. ולכן לנבא תעשה אותו ולנדר לא ירצה. כי ענק וגמד, הבהמה היא שלמה. אין שום איבר פגום בבהמה הזאת. רק היא כולה משונה קצת. משונה בגודל או משונה בקוטן. ולכן ניתן להביא אותה בתור נדבה ולא בתור נדר. אז בשתי משמעויות שאמרנו לעיר מקלט, עיר מגמדת, שמגמדת את חיי הרוצח בשוגג, מצמצמת את מרחב חייו לשטח מוגדר מאוד ומצומצם, או לפי חז"ל, לפי לשון חכמים, עיר מקלט, עיר שקולטת, שמכילה בתוכה את הרוצח בשוגג, אין את זה כל קשר לענייני הגנה, מחסה וכדומה והצלה. ולכן המילה מקלט בעברית המודרנית, ראוי להניח אותה במילה ממד. וכבר עשו את זה. כבר עשו את זה. הדירור הלשוני הזה שעשינו, רבותיי, מוביל אותנו למשמעות אחרת לגמרי בספר במדבר של הישיבה בעיר המקלט. אין זו הגנה, כלומר, זה נכון שהוא מוגן שם, אבל לא זאת המטרה של עיר מקלט בהתאם לשם שלה. אין המטרה של עיר המקלט אך ורק להגן על הרוצח מפני גאולת אדם, אלא לצמצם את חייו, להקטין את תחום מחייתו, להכיל אותו בתוכה, או במילים פשוטות, להגלות אותו אליה. עונש הוא, ולא רק הגנה. עכשיו, הדבר הזה הוא כל כך פשוט, אבל כי חז"ל, הזכרתי במסכת מכות, פרק שני שעוסק בערי מקלט, איך קוראים לפרק? אלו הם הגולים. עשרות פעמים משתמשים חז"ל בפועל גולה לעיר מקלט. לא גולה לעיר מקלט. עשרות פעמים. מאיפה לקחו חז"ל את הרעיון הזה שעיר מקלט היא עונש גלות לרוצח? מקיים הם לא לקחו את זה, כי אנחנו מדברים על התורה, על פרשות הלכתיות שלנו. התשובה, עיר מקלט פירושה לפי מה שבררנו, לא עיר הגנה, אלא עיר עונש, עיר גלות. משהו כמו בצוהר, לא בדיוק. משהו כמו בצוהר. וממילא חז"ל מדברים לא על זה שהוא נס, אלא על זה שהוא גולה לעיר מקלט. אבל עדיין לא הגדרנו את הגלות הזאת, אנחנו צריכים עוד, טוב, אני אקצר, אדלג על חלק מהשיעור שלי ואגיע לסוף. עכשיו אנחנו רוצים לדון בדין תמוע במשנה. תעברו לדף עם הצילום של המשנה, בצד שמאל למעלה כתוב במשנה כך: ואינו יוצא, מי אינו יוצא? הרוצח בשוגג. ואינו נוצא לא לעדות מצווה, ולא לעדות ממון, ולא לעדות נפשות. ואפילו ישראל צריכים לו, ואפילו שר צבא ישראל כיואב בן צרויה, שהיה גדול שרי צבאות ישראל, אינו יוצא משם לעולם, שנאמר אשר נס שמה, שם תהה דירתו, שם תהה מיטתו, שם תהה קבורתו. עד כאן. המשנה הזאת גרמה כאב ראש גדול למפרשים ולפוסקים. איך יכול להיות דבר כזה? מלחמה, פיקוח נפש, פיקוח נפש של עם ישראל כולו. ויש אדם שישועת עם ישראל תלויה בו, כי הוא מצביא מוכשר, שר צבא שיכול להביא ניצחון, הוא נשאר בלא מקלט. אפילו שר הצבא כיואב בן צרויה נשאר בעיר המקלט, לא יוצא ממנה. פיקוח נפש של האומה, איך ייתכן דבר כזה? הרי הוא דוחה את כל המצוות כולם. איך יכול להיות דבר כזה? הפרשנים ממש התקשו מזה מאוד. והנה אחד מגדולי האחרונים, רבי מאיר שמחה מדווינסק, בעל האור שמח על הרמב״ם, מנסה להוכיח מדברי הרמב״ם, אנחנו לא נקרא עכשיו את הרמב״ם, אבל מנסה להוכיח מדבריו רעיון מבהיל. יש דיון בפוסקים הראשונים, האם אדם צריך לסכן את חייו כדי להציל את הזולת ממוות ודאי? שמעתם? זאת אומרת, אדם לא, אינו רשאי להרוג את עצמו כדי להציל את זולתו. חייך קודמים לחיי חברך. אבל הוא לא נדרש להרוג את עצמו בוודאות, הוא נדרש ללכת למקום של סכנה, ואם הוא יעשה את זה, חברו ינצל בוודאות ממוות ודאי. הראשונים כתבו, על פי הירושלמי במסכת ביקורים, שאדם צריך להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל את חברו ממוות ודאי, והאור שמח יוצא נגד זה. יוצא נגד זה. זה הראיה שהוא מביא, מהמשנה שלנו. מדוע לא יוצא שר צבא למלחמתם של ישראל? התשובה היא בגלל פיקוח נפש. אבל זה לא פיקוח נפש ודאי. מה פיקוח הנפש שלו אגב? שגואל אדם יערוב אותו. אולי יערוב אותו, אולי לא יערוב אותו, אולי יתחשב במצב, אולי ישמרו עליו, אולי... זה סכנה, אומר האור שמח. הוא לא צריך להכניס את עצמו לסכנת גואל אדם, לא רק כדי להציל אדם יחיד, אלא אפילו להציל את כל עם ישראל. הדברים האלה באמת קשים כידידים. קשים ביותר לקבלם. והרב אונטרמן, שהיה הרב הראשי לארץ ישראל לפני 35 שנה, כתב מאמר חשוב מאוד בספרו שבט, מתפרסם בספרו שבט מיהודה, נגד האור שמח. אבל לא מספיק להתקיף את דברי האור שמח. מי שמתקיף את דברי האור שמח צריך לתת אלטרנטיבה לבאר את המשנה. אז מה המשנה אומרת? אני מצטער שלא שמעתי את הערה, ואני גם רוצה לא לשמוע אותה ברגע זה, אחרי השיעור תביא. אנחנו נקרא עכשיו קטעים של דברי הרב אונטרמן בספרו שבט מיהודה, ואני רק אומר שלפני כ-35 שנה שמעתי את השיעור הזה מפיו. כשהייתי תלמיד בישור א' בישיבת הכותל, שמעתי את השיעור הזה מפיו, כבר זה היה לפני שהוא הודח ממשרתו על ידי, לא משנה, נעזוב את העניין. בהתחלה הוא מביא את דברי האור שמח, ובפסקה השנייה הוא כותב כך: אכן לא אוכל לרדת לסוף דעתו של הגאון בעל האור שמח, אשר דבריו תמיד כילורים לעיניים, מה שפרש בזה. חדה, דבר ראשון, ואם כל ישראל צריכים לו, הרי אפשר לתת לו שומרים, שישמרו עליו מגואל אדם, שלא יעבדו. שני, כמה נפלא הדבר, שכשצריך לצאת למלחמה אשר יש בה תמיד סכנות גדולות, ערובות מכל צד בשעה שיוצאים לקרב, אין הוא פטור מפני הסכנות הללו ומחויב ללחום עם האויבים. ואם נוספה עוד סכנה של איזה גואל אדם, ייפטר מלצאת למלחמה את מה? באמת הוא צודק כזה, שלא כל כך פשוטו. ומלבד זאת, הנה בלשון המשנה עצמה, רואים שאין זה הטעם שלא יוצא לענייני נפשות. איזה טעם? שהוא לא צריך לסכן את חייו. שלמלא כן, הייתה המשנה אומרת, ואינו יוצא משם, שנאמר, ואם יצא יצא הרוצח מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל את אדם את הרוצח, אין לו דמים. ומזה אנחנו יודעים שדמו מותר לגואל אדם. ברם המשנה מביאה פסוק אחר, משום שנאמר שמה, 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 ג' פעמים. לכן אומרים שמה תהה דירתו, שם מתאם מיטתו, שם מתאם קבורתו. ולא יזכירו כלל את הסיבה שדמו מותר, שבגלל זה הוא לא יוצא. אז רואים שזה לא כמו האור שמח. ולכן נראה לעניות דעתי לומר דבר חדש לזירוש המשנה הזאת, והדברים מסתברים לעניות דעתי. נדלג על הסוגריים עד אמצע הפסקה הבאה. אתם איתי? אחרי שכבר הגיע הרוצח בשוגג לעיר מקלט, אב הבולה הוא כגברא קטילא, אדם קטול, מת, לגבי העולם שמחוץ לכותלי עיר המקלט. ולכן כל אדם פטור על הריגתו, כמפורש בברייתא, כי גברא קטילא קטל, הוא הרג אדם שמת. כך נראה בפירוש העניין. וממוצא הדברים, כלומר, אז למה מישהו כיואב בן צרויה לא צריך לצאת מעיר המקלט אפילו להילחם? כי הוא לא, מחוץ לעיר המקלט הוא מת, ומת פטור מהמצוות. ממוצא הדברים אנו למדים, כי דין הגלות הוא כמו עונש מיתה על הריגת נפש, חוץ ממה שהגלות מגינה עליו מפני גואל אדם, שעל ידי הגלות הוא נחרט ונבדל לגמרי מכל העולם החיצוני, ואין לו שום קשר עם אלה שמחוץ לו, כי לגבי העולם הרחב הרי הוא כמי שאינו עד מות הכהן הגדול. דבר זה למדנו ממה שהתורה הזכירה על הגולה שלוש פעמים שמה, לומר לנו שמה תהיה דירתו, שמה תהיה מיטתו, שמה תהיה קבורתו. ואני מוסיף על דבריו, מאיפה עוד ניתן ללמוד את זה, שהוא חי רק בעיר המקלט, ומחוץ לה הוא לא חי, הוא לא קיים. מהמילה מקלט, כפי שאבן עזרא רמז לפירושה, עיר שבה מתגנבים, מתכנסים חייו של הרוצח. מחוץ לעיר המקלט אין לו חיים, הוא לא קיים. אני מצטער, בזה אנו רואים גזרת הכתוב, שכל חיותו והבלייתו של הגולה, תראו כמה שהוא קרוב למה שאמרנו במושג מקלט, מצומצמת אך שמה בלבד, וביחס לעולם שמחוץ לתחומו הרי הוא כמת שהוא חופשי מן המצוות. כתוצאה מלימוד זה פסקו חז"ל כי אין עליו שום חיוב של מצווה שיש לה קשר עם העולם החיצוני, אינו מקריב קורבן פסח או קורבן אחר, אינו יוצא לעדות ואפילו לא להצלת נפש, ואפילו בנוגע לכלל ישראל, שנאמר שמה, ואני מוסיף שנאמר מקלט. לא, מחוץ לעיר המקלט, ברור, בעיר המקלט, ברור הדבר בעיניי שלא מפני האיסור שיש ביציאה ממאיר כעתין הנהלה, כן, אני כבר גומר. כלומר, לא בגלל שהוא חייב להישאר בעיר המקלט, כי על זה יש דיונים, עשה דוחה לא תעשה וכדומה, פיקוח נפש, אני מגלה בסוגריים, אלא מפני שניתק לגמרי הקשר שבינו ובין העולם החיצוני, ואין עליו שום חיוב שמצווה בנוגע לעולם הרחב. כל זה ילפינה מעמיה שמה שחברה עליה תורה שלוש פעמים, כי הוא חי רק שמה, ובתוך העיר הוא וגם מחויב בכל המצוות. אבל כלל וכלל לא בנוגע לזה שמחוץ לתחום העיר. עכשיו, לא רק שהוא חייב במצוות, אלא שבתוך העיר יש לו חיים שלמים, ולכן אומרים חז"ל, רב שגולה לעיר מקלט, מדלים את הישיבה עלמו. תלמיד שגולה לעיר מקלט, מדלים את רבי עלמו. כלומר, נתנים לו שם חיים שלמים, אבל בלי לצאת, מחוץ לעיר המקלט הוא לא חי, לא קיים. נדלג על הסוגריים ונסיים את השיעור, ובאמת כל דין זה של שם תהיה דירתו נסגר רק במשנה זו, מפני ששם במשנה הודגש ביותר עד היכן מגיעה ההחרטה וההבדלה שלו מן העולם, עד שהוסיפו כי אפילו אם כולם צריכים לו, ואפילו שם צבא כיואב, אינו יוצא, זאת אומרת אינו מחויב לצאת, זה מעניין מה שהרב אונטרמן אומר פה, מפני שהוא ממש כגברא קטילא לגבי כל העולם כולו. וכשנזדמן לי לומר פירוש זה על המשנה לפני גדולי תורה, והוא מתכוון לגדולי התורה בליטא, כי הוא היה יהודי שבא מליטא, גדולי התורה של ליטא לפני השואה, שיבחו רבנם. ובאמת זהו פירוש משובח, שמכוון לפי דעתי לפשוטו של מקרא.